ですよ。J'ai quitté ma gueule chez Pessah. הפתיח של ההגדה זה הזמנה לאורחים. זה נאמר בארמית. הלך מעני עד יאכלו אבתנה בארץ מצרים, ולחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל מי שרעב יכול לבוא ולאכול, וכל מי שצריך יכול לבוא ולעשות פסח. זה מה שכתוב שם. והסיום זה השנה אנחנו כאן, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורין, השנה אנחנו כאן, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. זה מה שכתוב שם. אני, זאת אומרת, קראתי זה בעברית, אז זה כתוב בארמית בהגדה. ויש ויכוחים במפרשים מדוע המצה נקראת לחם עוני. ידוע הפירוש של רבי אברהם אבן עזרא, שלעבדים בעולם העתיק נתנו לאכול מצות, כי זה לוקח זמן עד שלא עושים את זה. זה לא אווירי כזה, זה חומר דחוס. אז בינתיים נגמרת הפסקת האוכל, אז הבחור אוכל פחות. אז לעבדים היו נותנים לאכול מצות. יש סיפור על אבן עזרא שהוא בעצמו נפל פעם בשבי והוא היה עבד, ונתנו לו לאכול מצות. אז הוא אמר, עכשיו אני מבין למה קוראים למצות לחם עוני. ככה מספרים, סיפור עממי כזה. לעומת זאת, המצות בעצם מרמזים על הגאולה ולא על הגלות. איך כתוב הפסוק? הפסוק כתוב שלא הספיק הבצק שלהם להחמיץ בגלל שהם גורשו ממצרים ולא הספיק, לא הספיקו להתמהמה. הם שמו את הבצק בתנור מיד ועפו והלכו כי המצרים גירשו אותם. אז זאת אומרת שהלחם עוני, המצה, זה רמז לגאולה, לא רמז לגלות. וודאי שאם יש, אם זה רומז לגאולה ואם זה רומז לגלות, ודאי שזה רומז לשניהם יחד. יש כאן איזו נקודה שהיא משותפת גם לגלות וגם לגאולה. עכשיו צריך להסביר כאן עוד עניין. השאלה הזאת מופיעה בשפת אמת. היום ראיתי שהשאלה מופיעה בתיקוני הזוהר. 50 פעמים בתורה כתוב יציאת מצרים. בתיקוני הזוהר כתוב עבד שיוצא מבית הסוהר של האדון שלו. האדון משחרר אותו מאותו בית סוהר שהוא בעצמו הכניס אותו. אז יש לאדון כל כך הרבה פעמים להתפאר שהוא הוציא אותו. הוא הכניס אותו, הוא הוציא אותו. מה יש כאן? מה כל הסיפור? והתשובה שם לא כל כך ברורה, והוא אומר שעיקר זה שכתוב 50 פעם, התיקוני זוהר אומר, עיקר זה שכתוב 50 פעם יציאת מצרים בתורה, זה כדי שאנחנו נבין את גודל הנס שהיה לנו שלא נשארנו שם. זה לא שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנפאר אותו, זה בשבילנו בערך משהו כזה כתוב, זה לא מובן. אני הסתכלתי בספר שלא היה בו פירושים, אז אני לא יודע מה המשמעות. בדרך הפשט, לא בדרך הקבלה, בדרך הפשט יש כמה פעמים בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר שאני הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואני השם אלוקיכם. אנחנו אומרים פרשת ציצית, אני השם אלוקיכם שרוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. הוצאתי אתכם מארץ מצרים, העבדות של פרעה, כדי שתעבדו אותי. עכשיו, לפי זה גם מובן, למה היינו צריכים בכלל להיכנס למצרים? היינו צריכים להיכנס למצרים כדי ללמוד להיות עבדים, באופן כללי. רק אחר כך הוציא אותנו, אנחנו לא אמורים להיות עבדים של פרעה, אנחנו אמורים להיות עבדים של השם יתברך. הכניסו אותנו לשם כדי לשבור את הגאווה שלנו. ודיברנו על זה פעם קודמת, כל האיסורים שיש לאדם זה בשביל להוריד אותו מהגאווה. כאן יש קטע בספר תפארת שמואל, לא יודע אם הספר מוכר, אבל הישמח ישראל בטח מוכר, הרבי מאלכסנדר. זה אח שלו. הוא מילא את מקומו אחרי שהוא נפטר. הוא ממש דומה לו, הוא לפעמים קצת יותר ארוך, אבל הוא, הוא רואים שהוא בא מאותו בית ספר. כן. הוא אומר ככה, עיקר עבודת ישראל להיות מגרש הרע בבחינת סור מרע ואחר כך ועשה טוב. זה הסדר בפסוק. וכמאמר הכתוב, נירו לכם ניר ואל תזרו אל קוצים. בן אדם שיש לו שדה שהוא רוצה לתכנן לגדל שם, אז הוא צריך לחרוש לפני שיסבי הבר זורקים את הזרעים שלהם. אחרי שהם זורקים את הזרעים שלהם, אז ללקט את הזרעים זה בלתי אפשרי. שום חרישה לא מסלקת אותם. וזה מה שאומר, נירו לכם ניר ואל תזרו אל קוצים, זה פסוק בירמיהו. ואם בן אדם זורע את הקוצים, זורע בין הקוצים, אז כשהוא בא לקצור, אז הידיים שלו נפצעות. הוא בא להוריד את ה... וביחד עם החיטה, או ביחד עם משהו מגדל שם, הוא אוסף המון קוצים. שלא יאחזו, הנמשל זה שלא יאחזו החיצונים במעשיו הטובים. שהקליפות לא ינקו מהמעשים הטובים שלו, לפני כל מצווה, לכן באמת לפני כל חג חוזרים בתשובה. כן, לפני כל חג יש ראש השנה. לפני יום כיפור יש את ראש השנה. לפני פסח יש את ראש חודש ניסן, שהוא גם ראש השנה. הוא ראש שנה למלכים, לא משנה, אבל הוא ראש השנה. וראש שנה זה תמיד תשובה. לפני שבועות עצמו, אז כתוב שבשבועות נידונים על פירות האילן. בפירות האילן של שנה הבאה כמובן. ובפסח נידונים על התבואה, ובעצרת נידונים על המים, על הגשם. לפני כל חג חוזרים מתשובה. ראש שנה ויום כיפור זה עצמם חגים של תשובה. מדוע צריך לחזור בתשובה לפני כל חג? כי באים מצוות מיוחדות שאנחנו לא נוהגים בהם כל השנה, אז צריך להיטהר ולהתקדש כדי שנוכל להיכנס אל החג. זו המשמעות הפשוטה. והצל הזה היא הכנעה ושפלות, באמת. מדוע? למה הכנעה ושפלות קשורה עם טהרה מהחטא? בן אדם חטא במאכלות אסורות, לא בגאווה. או שהוא חילל שבת. או שהוא, אני לא יודע. העבירות שבן אדם לחברו כולם קשורים עם גאווה. אבל עבירות שבן אדם למקום באיזשהו אופן אנחנו לא כל כך רואים את ה... אבל האמת היא שתמיד זה קשור עם גאווה. אם הוא היה נכנע, אז הוא לא היה חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא היה מרגיש שיש לו בעל הבית. אבל זה שהוא עושה, זה הבית שלי, זה המקום, זה הטריטוריה שלי, כאילו, פה אין לאלוקים דריסת רגל. אז את זה הוא צריך לנקות. לפני שהוא הולך לשמוח, כל חג זה גילוי אלוקות. מה המשמעות של חג? רק זה שהקדוש ברוך הוא התגלה באיזשהו אופן. או שהוא התגלה בזה שהוא הוציא אותנו ממצרים, או שהוא התגלה בזה שהוא נתן את התורה, או שהוא התגלה בענני הכבוד. על ידי ענני הכבוד ראיתי את ההשגחה שלו. תמיד יש משהו שראינו. וכל פעם בחג זה קורה עוד פעם. זה לא קורה בצורה ברורה, הים לא נקרא כל שנה בפסח. אבל יש משהו שמתחדש עוד פעם מה שהיה בפעם הראשונה, ויש אפשרות לקבל את זה מבחינה רוחנית. אז כדי לקבל את זה צריך הכנעה ושפלות. צריך פשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם שלנו. ובזה הוא מעביר ומחריט ומגרש כוח החיות מהסתרה אחרה, כי שורש כל החטאים הוא גאות. ומזה הוא חיותם. מה הרמז לזה? הוא נותן רמז מאוד יפה. יש שלוש מילים שהגמטריה שלהם היא שווה. מילה אחת אמרנו כבר, הלך מעניה. מה המספר של עניה, מי שיודע מה הוא לעשות חשבון? עין ועוד נון, כמה זה? 120, עוד י' 130, עוד א' 131. השם של השטן, סמך מם, א' למד, סמך ומם זה 100, 131. המילה עניה זה 131. והמילה ענבה, יש לנו עוד פעם, עין נון, במקום י' א' שהיה לנו, יש לנו ו' ה', זה אותו חשבון. זה גם 131. מה זה אומר? הרבה פעמים כשאנחנו מוצאים את אותו מספר, אז או שזה אותו דבר, או שזה בדיוק להפך, אבל בדיוק. כן, זה בדיוק להפך. ענבה, גימטריה, קוף למד א', ושם השר שלהם, כתוב שהסמך מן הוא שר של אדום, כך כתוב במדרשים. שם השר שלהם הוא גם כן בגמטריה, קוף למד א', זה לעומת זה, וזהו הלך מעניה, מצא, הלך מעניה, שהיא מצא מורה על שפלות. באיזה אופן המצא מורה על שפלות? באיזה אופן מצא מורה על שפלות? היא לא תפחת, פשוט. לא נותנים לה לתפוח. דיברנו על זה שבוע שעבר, מי שזוכר. נכון, דיברנו. דיברנו שלמצא נותנים פיקסציה לפני שהיא מתחילה להתנפח. כשהיא מתחילה להתנפח, אז היא כבר נכנסת, קראנו קטע מלקוטי הלכות. אולי לא הסברתי את זה, אני רואה שזה חדש לכם. כשהיא מתחילה להתנפח, היא עומדת בפני שתי אופציות. היא יכולה להיות לחם, והיא יכולה להמשיך להתנפח ולהסריח. ואז צריך לחפש מקום לאן לזרוק אותה. אבל כל זמן שהיא עדיין לא התחילה להתנפח, אין לה שתי אופציות. אם לוקחים, נותנים לה את הפיקסציה על המקום, מכניסים אותה לתנור, גומרים את התהליך, קוטעים את התהליך באמצע, אז היא ודאי נשארת כמו שצריך. אז הוא אומר שם שיש מצע, לחם, אוכל, זה תמיד דוגמה קלאסית לשפע. אפילו שפע של חוכמה, אז בתנ"ך כתוב, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. ערכה שולחנה, זה כתוב על החוכמה. זה מתואר כאילו שהחוכמה היא מארחת, היא עומדת בפתח הבית ופותחת את הבית והיא צועקת לכולם שיבואו, היא רוצה לתת שפע. השפע תמיד, תורתך בתוך מאי, לכו לחמו בלחמי, השפע תמיד מרומז באוכל. ושפע יכול להיות כמו אוכל טרי ויכול להיות כמו אוכל מקולקל. ומה זה תלוי? אז אנחנו רואים את זה באוכל כשאנחנו אוכלים. אם בן אדם אוכל את האוכל כמו שצריך, בצורה, אני מדבר אפילו על בעל חי, לא דווקא על בן אדם. הוא אוכל את האוכל, יש לו שיניים והוא לועס אותו. הוא אוכל אותו בזמן שצריך לאכול אותו, למתי שבטנו מתפוצצת. כן, ומרוב אוכל וכל זה. אז האוכל הזה נותן לו חיות. מה יהיה אם הוא יאכל אותו בתנאים לא נכונים? אז האוכל הזה יזיק לו. זאת אומרת, שפע שבא מלמעלה, זה המשל. מה הנמשל? כשאנחנו מקבלים שפע מלמעלה, זה יכול להיות איזו השגה עליונה, זה יכול להיות רוח הקודש. אז זה תלוי מה אנחנו עושים עם זה. אם אנחנו מקבלים את זה בצורה נקייה, אז זה מוסיף לנו שמחה, מוסיף לנו חיות. אם אנחנו מקבלים את זה עם הרבה גאווה, אז זה מכניס אותנו לעצבות. כי לפי הגאווה, קודם כל זה מכניס אותנו לעצבות. לפי הגאווה שלנו, היה מגיע לנו שפע הרבה יותר גבוה. מה, את זה נתנו לנו? וחוץ מזה, זה יכול להביא אותנו לכל מיני סברות לא נכונות, לכל מיני שקרים. אם אין לי כלי לקבל את זה, הכלי מקלקל את השפע. עכשיו, כשבני ישראל היו במצרים, ודאי שלא היה להם כלים לקבל את השפע. כי הם לא נתקנו לגמרי מהעבודה זרה שהם עבדו שם. למרות שכבר עבר זמן, עבר שנה שלמה, שקיבלו מכות מצרים, אבל הם לא נתקנו לגמרי. כתוב בשם ישמואל, זה הנכד של הרבי מקוץ, הוא כותב שבפנימיות הם היו מתוקים מדבש. כל היהודים, תמיד. אבל הם לא תקנו את החיצוניות שלהם. בחיצוניות הם נגררו אחרי המצרים, ובמשך השנה שהייתה להם, לא הצליחו לתקן לגמרי. לכן כתרגו עליהם, כשהם עמדו על הים, כתרגו עליהם, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. אבל, והם לא היו מתוקנים, וכשהם לא היו מתוקנים, הם רצו לקבל שפע, זה היה סכנה גדולה שאת השפע שהם יקבלו, הם יעשו, כמו שהם עשו את העגל. הם כבר יצאו ממצרים, כמה חודשים אחרי שיצאו ממצרים. נאבד להם משה רבנו, אז הם עשו במקומו עגל. זה היה ההשגה שלהם. זה היה ההשגה של הערב רב, לא משנה, אבל על כל פנים, הם קיבלו סברה כזו. אז במצרים יכלו לעשות 20 עגלים עם מה השם יתברך עשה, את השפע הרוחני שהוא רצה לתת להם, הוא לא נתן להם בצורה כזאת שאפשר לעשות מזה מה שרוצים, או לטוב או לרע. הוא נתן להם את זה בצורה כזאת שזה טוב לגמרי, ולא שהם לא יוכלו לקלקל את זה, אלא שזה יהפוך אותם לטוב. במקום שהם יקלקלו את השפע, שהשפע יתקן אותם. את זה אתם זוכרים? זוכרים? אני נתתי דוגמה מחלונות צבעוניים, שאלומת אור נכנסת, אז היא מקבלת את הצבע של החלון. אבל אם יש אלומת אור שהיא כבר יש לה את הצבע של עצמה, והצבע הוא כל כך עז, שהוא יכול, לעבור דרך החלון הצבוע, ושהחלון הצבוע לא ישפיע עליו כמעט. משהו קצת, אבל לא, לא ממש. לא נשים לב אפילו. זאת אומרת, יש לפעמים שהאור משפיע על הכלי, בדרך כלל הכלי משפיע על האור. איזה כלים שאתה מביא, ככה אתה מקבל. אתה בא עם מסטיק מלוכלך, יש לך חול במרק. כל אחד מכיר את זה. ואם אתה... ואם אין לך בכלל כלי, לא ייתנו לך בכלל. אף אחד לא ישפוך לך מרק חם לתוך כפות הידיים. זה יזיק לך, זה לא יועיל לך. במילים אחרות, אין עוד כלי ויעמוד השמן. זה כתוב בתנ"ך, כתוב בסיפור של אלישע, בספר מלכים. הכל תלוי בהכנת הכלים. אבל יש לפעמים יוצא מן הכלל, יש לפעמים שבן אדם אין לו זמן לתקן את הכלים שלו. וזה אומר בקטע קודם, אני לא קראתי את זה, שבן אדם בימינו, הוא עושה השוואה בין המצב של בני ישראל כשהם היו אמורים לצאת ממצרים, והם היו אמורים להקריב קורבן ראשון, קורבן פסח, שזאת הייתה מצוות עשה, לבין המצב שלנו לפני פסח, את הקורבן אין לנו, אבל יש לנו עדיין מצוות של פסח שאנחנו אמורים לקיים. הוא אומר שאנחנו בעצם עומדים לפני אותה דילמה. לא לקיים את המצוות כי אנחנו לא ראויים, אסור לנו, כי אנחנו חייבים. לקיים את המצוות, באיזה פנים אנחנו באים לקיים אותה? כאילו אנחנו לא מספיקים לנגב רגליים. איך אנחנו הולכים להיכנס להיכל המלך? מה עושים? אנחנו נמצאים בקונפליקט לא פתור. אז הוא אומר שם, בקטע הקודם, הוא אומר שיש סיפור בתנ"ך על דניאל, סיפרנו אותו כמה פעמים בקשרים אחרים פה, שהוא התבלבל בחשבון של ה-70 שנה של הגלות, אז הוא התפלל להשם, אבל הוא קודם כל התחיל לצום, ותוך כדי צום הוא התפלל, הוא קיבל על עצמו תעניות, אחרי זה הוא התחיל לצום, ואז הוא התפלל, הוא התפלל להשם שכבר עבר 70 שנה, ירמיהו הבטיח שאחרי 70 שנה זה ייגמר, זה לא נגמר. אז בא אליו מלאך, והמלאך סידור לו את החשבונות. דניאל היה בעל רוח הקודש, הוא יכול לדבר עם מלאכי. המלאך סידור לו את החשבונות, הוא הסביר לו שהתחיל לספור, הוא ספר מגלות יחוניה, והיה צריך לספור מגלות צדקיהו. כי החורבן היה בגלות צדקיהו, וזה היה... ראיתי שתי דעות בזה, אם זה 11 שנים אחר כך, 18 שנים אחר כך. כל אחד ספר את זה אחרת, לא הבנתי בדיוק. אבל לכל פנים, המלאך אומר לו עוד דבר. עוד לפני שהוא מסביר, סדר לו את החשבונות, המלאך אומר לו, מאותו רגע שקיבלת על עצמך להתענות, וקיבלת על עצמך להתפלל, כבר נתקבלה תפילתך וכבר שלחו אותי אליך. ומזה לומדים בשולחן ערוך, בהלכות תענית, שכשיש מצב עגום במלחמה, ואנשי החיל רוצים לצום, כדי לפעול ישועה, ואסור להם לצום באמצע מלחמה. מה עושים? הם מקבלים על עצמם כשהם ינצחו את המלחמה שהם יצומו. ואז זה נחשב להם כאילו שהם צמו כבר עכשיו. זה הלכה בשולחן ערוך. אז הוא מביא את העניין הזה בקטע הקודם, הוא מביא את הרעיון הזה, והוא אומר שבזה כל אחד יכול להשתמש, תמיד. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים במקום כזה, שאנחנו בתוך הקונפליקט הזה, שמצד אחד, אם לא לקבל את החג, אנחנו לא יכולים. אבל איך אנחנו מקבלים את החג? אנחנו לא נקיים. אז מה לעשות? תקבל על עצמך להיות נקי. תתפלל שתזכה להיות נקי. ואז כבר מעכשיו אתה נקי. כי איפה שהרצון שלך נמצא, שם אתה נמצא. זה מה שאמר בקטע הקודם. ובקטע הזה הוא אומר שהמצע מרמזת בדיוק על העניין הזה. שקרו כאן שני דברים. דבר אחד קרה שמלמעלה, גם זה הזכרנו, שיש דעה, יש פירוש כזה, שהבצק לא החמיץ, לא בגלל שטכנית לא היה להם זמן, גירשו אותם גם לא היה להם, להפך, אם גירשו אותם כל כך מהר, אז לא היה להם זמן גם להכניס לתנור. ואם לא היו, אם לא היו מכניסים לתנור, זה היה ממשיך לתפוח, עד שזה היה מסריח, והיה צריך לזרוק את זה בדרך. היה צריך, תיאורטית, היה צריך לקרוא בדיוק הפוך. זה כאילו נתנו להם איזה תוך כך שעות לצאת, לא כתוב שנתנו להם תוך כמה שעות לצאת. כתוב שקמו וצעקו עליהם, קומו צאו. אז הם הספיקו להכניס לתנור, להוציא מהתנור, וקצת לא מובן. אז יש פירוש שאומר שהחמץ לא תפח בגלל משהו רוחני. היה גילוי שכינה כזה גדול, שכל הגאווה בעולם ירדה. אז אפילו החמץ לא יכל לתפוח. כן, כך כתוב, בליקוטי תורה של בעל התניא, הוא מביא פירוש כזה. לא יודע אם הוא כותב את זה מעצמו, יכול להיות שהוא מביא את זה מהקדמונים. יש פירוש כזה, זה פעל הכנעה לא רק בין בני אדם. זה קשור גם עם זה ששבוע אחרי זה, כשהים נקרא, אז כתוב במדרשים שכל הימים נקראו, לא רק הים שהם היו צריכים לעבור. ויש את זה, כתבו את זה הרבה. מישהו עשה את זה מחקר והוכיח את זה היסטורי. אבל זה כבר עוד סיפור. אני לא זוכר בעל פה ואני לא יכול לספר את זה. אבל על כל פנים, היה איזה מין שבירה בגאווה של הידוע והמתוכנן מראש. יש לבני אדם מין ציור כזה בראש, אני יודע כבר, אני יודע איך שזה הולך, ואני יודע, פתאום, כשהדבר הכי פשוט, שהים הוא שטוח והוא לא, הוא לא נפקע לשניים, זה הדבר הכי אלמנטרי שיש בעולם, כן? הים תופס 6/7 מכדור הארץ, וזה הדבר, היסוד הכי נפוץ, כן, בעולם, זה היסודות שמרכיבים את המים, החמצן והמימן. זה היסודות הכי נפוצים בעולם, והטבע שלהם ידוע מראש, ופתאום קורה מדבר כזה, אז הבן אדם כבר כאילו לא בבית. ככה מסבירים גם את המכות של מצרים. תחשבו על מכה כמו ברד, במצרים. מצרים זה המשך של מדבר סהרה. יש מים בזכות הנילוס, אבל אין גשם. חוץ מאלכסנדריה שם, על חוף הים, יש טיפה, יש כמה מילימטר גשם בחורף. ברד, במצרים. מה זה היה? זה היה כאילו, אל תרגיש שאתה בבית. תראה פתאום שהזיזו אותך, כן. הזיזו לך את כדור הארץ. אתה יושב עכשיו ברחב גיאוגרפי אחר. אתה לא בעל הבית על שום דבר. יש בעל הבית למעלה שיכול לשחק איתך איך שהוא רוצה. מה זה? מה העניין? העניין הוא שהגאווה נשברת. בן אדם מרגיש לא בבית. אז הגאווה שלו נשברת. יש עוד כמה מכות כאלה. זה גם כתוב במפרשים. גם בעבודה שלנו, מה שקורה, קורה אותו דבר. זה הדבר השני שקורה. שהם קיבלו על עצמם לצאת מתחת יד מצרים, מבחינה רוחנית, מבחינה מנטלית, ולהתקרב להשם, לזרוק את אלילי מצרים. זה מה שהם קיבלו. הם ידעו שאין להם זמן לעשות את זה. שזה קורה תוך כדי דיבור. זה קורה מהר מאוד. הם לא הספיקו לעשות את זה לגמרי, בשביל זה אחר כך היה להם את העגל. אבל הם רצו. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. ועל זה אנחנו אומרים הלחם עוני מרמז על שפלות והכנעה. המצה נקראת לחם עוני. ובזוהר הקדוש כתוב, זה פירוש פלאי, מצה, יש לה עוד פירוש בתורה. לריב, להתקוטט. זה שני אנשים עיוורים ניצים. כן? בארמית זה נקרא מצוטה. כתוב בזוהר שמצא מצוטה שמגרש את הסתרא אחרא. הוא עושה מלחמה עם הקליפות ומגרש אותה. באיזה אופן? באופן הזה שאין גאווה. אדם שאין לו גאווה, הקליפות לא יכולות לשכון בליבו. המקום, הכלי לקבל אותם, גם הם צריכים כלי. הכלי לקבל את הקליפות זה הגאווה. דיה חלו אבתנה בארד המצרים, הוא אומר, המצה שאכלו אבותינו בארץ מצרים, הוא כמו שנאמר, כי ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. אז פה גם כן הוא לוקח את זה למקום אחר. אנחנו אומרים, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, איך אנחנו מסבירים? ראינו שהם עובדים קשה, מרביצים להם, אני יודע, לא עוול בכפם, הכניס אותם כמו לעבודת כפייה כזאת. הוא מסביר אחרת, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, הוא מזכיר את הפסוק, הוא לא מזכיר את זה פה, הוא מזכיר את זה במקום אחר, כי לא בזה ולא שיקץ עינות עני, ובשבועו אליו שמע. זה פסוק בתהילים. הקדוש ברוך הוא לא מבזה ולא משקץ את ענות העני, וכשהוא משווע אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא שומע לו. מה המשמעות של זה? אז עוד פעם, הפירוש הפשוט הוא שיש בני אדם אריסטוקרטיים, שהם רואים עני, אז הם מבזים אותו. האלוקים שלנו הוא לא אריסטוקרט. הוא בא אליו העני, אז הוא מקרב אותו, והוא נותן לו, והוא מקשיב לו. אבל יש פירוש הפוך. בגלל שהוא עני הוא מקשיב לו, לא למרות שהוא עני הוא מקשיב לו. ומה שם המשמעות עני? אם הוא מכניע את עצמו כמו אני, יכול להיות שהוא עשיר גדול, אבל הוא מכיר בעצמו כעני, הוא יודע שאין לו שום דבר משל עצמו, אז אם הוא משווע להשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא שומע לו. ואם הוא אומר אני יכול ואני לבד מסתדר, אז השם אומר לו, בבקשה, אתה יכול לבד, תסתדר לבד. אותו דבר הוא מסביר את ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ראיתי את השפלות שלהם, שהם הסכימו לשים בצד את השכל שלהם וללכת אחרי משה. יש תורה בלקוטי מוהר"ן, מי שרוצה לרשום יכול להסתכל אחר כך, קכ"ג, חלק א', קכ"ג, כתוב שם שבני ישראל שהיו במצרים, הם לא רק עבדו את האלילים של מצרים, הם גם הכירו את חוכמת מצרים. מצרים היה הרבה חוכמה. יש היום אנשים שלומדים את זה, מנסים לשחזר את ה... יש פרופסורים למצרית. ובמצרים הייתה המון חוכמה היה שם. והיהודים הם תמיד, בכל מקום, למרות שהם היו עבדים, אבל יהודים תמיד קולטים את החוכמה של המקום שהם נמצאים. הם תמיד הכי טובים. אז, והם ללכת אחרי משה, עם כל חוכמת מצרים, זה היה עבודה מאוד קשה. כי עם החוכמה של מצרים יכלו לעשות צחוק ממשה. מה משה, מה עשה? הוא עשה לנו יאור אדום? אפשר להסביר את זה בכל מיני... הוא עשה לנו, הביא לנו צפרדיים? ביג דיל. עם חוכמת מצרים אפשר לעשות הכל. והוא בא והוא אומר לנו להקריב קורבנות, וזה... אפשר לפרק את הכל. ובני ישראל לא הלכו אחרי השכל שלהם, הם הלכו אחרי האמת. הם הרגישו שמשה... הוא לא פוליטיקאי שרוצה לבנות מפלגה חדשה, הוא רוצה לאגור קולות. הם הבינו שזאת האמת, שמה שמשה אומר זאת אמת. הם הרגישו את זה. מה?
גם בשביל זה, אני אומרת שגם בשביל זה,
הנשמה
שלהם הייתה צריכה להיות באיזשהו מצב, לקבל אותו.
נכון, אבל זה בא מהנקודה הפנימית שלא התקלקלה. האמונה תקועה שם. ואת השכל הם שמו בצד. אם הם היו מתחילים להקשיב לשכל, ככה הוא כותב שם, בקכ"ג, שאם הם היו מקשיבים לשכל שלהם, לפי הקריטריונים שהם כאילו, לפי מה שנכון ולא נכון, כידוע, אז הם לא היו מקבלים את משה. והמעלה שלהם הייתה שהם ידעו מתי לשים את השכל בצד. זה ההכנעה שלהם, ובזכות, ולזה מרמז המצע שהוא לחם עוני. עכשיו בוא נחבר את כל הקצוות. מצע זה אוכל, זה דגן. דגן זה אוכל שבן אדם אוכל אותו, הוא שבע, הוא מרגיש טוב. כן? הוא רגוע, הוא יכול ללמוד. וכאילו הדגן זה אוכל שמביא לך שכל, מביא לך חוכמה. והשכל הזה יכול להיות שכל... של ענווה, שכל של לעמוד מול השם ולראות שאנחנו מולו כלום, וזה שכל שיכול להביא את הבן אדם, אני, יש לי שכל. וזה החמץ וזה המצב. אז למה אחרי פסח מותר לאכול חמץ? אז כל השנה צריך להיות אסור לאכול חמץ. אם חמץ זה גאווה, אז כל השנה צריך להיות אסור לאכול חמץ. היה יותר קל לנקות את הבית לפסח אם כל השנה היה אסור להכניס חמץ. מה העניין? העניין הוא שאחרי ששמנו בצד את השכל ושמנו בצד את הגאווה והלכנו אחרי משה, מגיע זמן שאנחנו יכולים להשתמש בשכל ולהשתמש בגאווה בצורה נכונה. יש לפעמים שאדם צריך גאווה, יש לפעמים שהאדם צריך את השכל, תמיד הוא צריך את השכל. בהתחלה צריך לשים את השכל בצד. אי אפשר לשפוט את הכל, לקבל, אי אפשר למשל להיכנס ליהדות, להכיר את הקדוש ברוך הוא עם השכל. להכיר את הקדוש ברוך הוא עם השכל זה לבדוק אם הוא הגיוני. ולבדוק אם הוא הגיוני, זה, יש כאן איזה פרדוקס לוגי. יש כאן איזה, הוא ברא, אתה הולך לבדוק עם אותו אחד שאתה עומד להאמין בו שהוא ברא את ההיגיון, אם הוא הגיוני. אחרי שהוא יהיה הגיוני, מה תאמין עליו שהוא ברא את ההיגיון? אז איך זה? אז אפילו אם בדרך הבנת שהוא הגיוני, אז כדי להאמין בו אתה צריך לשים את ההיגיון בצד. אבל אחרי שאתה מקבל את האמונה, יש לך הרבה מה לעשות עם ההיגיון. יש לך ללמוד את כל התורה כולה, ולהתבונן בגדולת השם, ולהתבונן בגדולתך עצמך, בגדולת הנשמה שלך. אנחנו, הנשמה שיש בתוכנו זה קצה של קרחון. וכל זה עושים עם השכל. אבל בהתחלה צריך לשים את השכל בצד. אותו דבר הגאווה, את הגאווה על השלום הלחם הראשון, כמו שאומרים, בן אדם נכנס למקום חדש, הוא מתחיל להסתכל על כולם כמו על נייטיבס. ילידים, בוא נחקור אותם אנתרופולוגית. או שהוא פותח ספר, וכל ספר שהוא פותח, אז הוא מסתכל כמו מורה שבודק מחדרת. בוא נראה מה הוא כותב. הוא אף פעם לא ייכנס לשום דבר. כי הגאווה סוגרת אותו. אבל אם אחרי שהוא שם את הגאווה בצד, הוא נכנס, הוא מתחיל להתקדם, והוא כבר מתקדם, אז הוא צריך להשתמש הרבה בגאווה, כי כשהוא מתקדם, אז תמיד מתוך הלימודים שהוא לומד ומתוך הידע שהוא מקבל, אז תמיד יש לו בראש איזה נקודה שאני לא ראוי. בהתחלה הוא חושב שהוא ראוי לגמרי, אבל אחר כך, למחרת, אחרי שהוא כבר הבין משהו, הוא הבין את גדולת הבורא, עכשיו הוא ניגש לזה עוד פעם, הוא ניגש לפתוח ספר, ומגיע אליו היצר הרע, מתחפש לחסיד עם שטריימל, לא סתם. הוא אומר לו, תשמע, אתה ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? אתה הולך לפתוח ספר קודש? עם כל החטאים שעשית, לא יודע כמה, 30, 40, 50, 60 שנה, כל אחד לפי הגיל שלו, אתה עכשיו הולך לפתוח ספר קודש? מי אתה בכלל? בסדר, אחרים לא יודעים, אבל אתה הרי יודע. אז את מי אתה מרמה? הוא ממש נראה נחמד. ואז צריך להגיד לו, אני בן אברהם יצחק ליעקב, ויש לי נשמה, ואני בן של השם, ואני יכול ללמוד. זה מה שעשיתי לא טוב, אני צריך לתקן את זה, אבל ללמוד צריך. ואותו דבר לעשות מצוות. עכשיו, מה קורה אחרי שאני לומד, ואחרי שאני עושה את המצוות? עכשיו אני יכול להתגאות על זה שלמדתי. על זה אמרו חז"ל, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז יש כאן שלוש שלבים. יש שלב אחד, בהתחלה בן אדם מגיע עם גאווה. ואז הוא חייב לשים אותה בצד, בכל מחיר. אחר כך, אחרי שהוא כבר נכנס פנימה, והוא רוצה עוד פעם ללמוד, ועוד פעם, עוד יותר להתקרב, הוא חייב להוציא את הגאווה. חייב. אבל בסוף הוא חייב לחזור לענבה. זה כמו, בוא נגיד, פרי גודל. מה גודל דבר ראשון? גודל פרח. עכשיו רואים הרבה עצים פורחים. דבר ראשון גודל פרח, זה דבר נחמד. אבל אם מישהו יקטוף את הפרח, נשאר בלי פרי. זאת אומרת, הבעל גאווה שהוא נכנס עם גאווה ראשונית, לפני הכל, אז כלום, אז הוא הורס את הכל, הורס לעצמו את הכל. הוא צריך לחכות בסבלנות, אומרים לו אל תיגע, הוא צריך לא לנגוע. הוא מחכה בסבלנות, נופל הפרח, עכשיו הפרי מתחיל לגדול, מה גודל דבר ראשון? דבר ראשון גודל את קליפה. זאת אומרת, עכשיו, אם הוא כבר חיכה בסבלנות, כבר נכנס לתוך עבודת השם, לתוך הלימוד, לתוך זה, אז הוא כבר יכול להתגאות, הוא כבר יכול לפתוח ספר, הוא כבר יכול, מותר לו. אבל מה יהיה אחרי שהפרי מבשיל, מה אנחנו עושים? אנחנו מורידים את הקליפה ולוקחים את הפרי. הגאווה שמרה על הלימוד, היא הייתה קליפה, כמו שהקליפה שומרת על הפרי. אבל בסוף, כשהפרי מבשיל והוא כבר צהוב, כתום, אני לא יודע מה, אנחנו מקלפים אותו ואנחנו לוקחים את התוך. אלא אם כן זה קליפה כזאת שאפשר לאכול אותה. יש קליפות שאפשר להשתמש בה. אבל קליפה גדולה, אז צריך להוריד אותה. אז אנחנו רואים שיש סדר שלם שמותר לפעמים להשתמש בגאווה. ואותו דבר מותר להשתמש בחמץ. אבל בפסח, פסח זה יום עצמאות שלנו. בפסח נהיינו לעם. פסח זה התחלה, הפכנו ממשפחה, מסט של משפחות, מאוסף של חמולות, הפכנו לעם בפסח. אז ההתחלה של להיות עם ולהיות עם של הקדוש ברוך הוא, זה לשים בצד לגמרי את כל הגאווה. אחרת אי אפשר להתחיל בכלל. אי אפשר לעבור את הים, אי אפשר שום דבר. אחר כך צריך, מגיעים למעמד הר סיני, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, הם ברחו יותר מדי רחוק, כתוב שמלאכים החזירו אותם. מי זה המלאכים הטובים האלה שהחזירו אותם? זה הגאווה שדיברנו. שזה בשבועות אנחנו מביאים לבית המקדש שתי הלחם מחמץ. כי כשמתחילים ללמוד תורה, אז צריך לקחת, לבוא עם גאווה, אני ראוי. אבל את החמץ הזה על המזבח לא שמים. הכהן מניף אותו, הכהנים אוכלים אותו, לא מקטירים ממנו אפילו פירור אחד על המזבח. המזבח זה הלב, זה הפנימיות. כשמגיע לפנימיות, שם צריך לשמור על הענבה, אחרי ככלות הכל. אז יש בזה סדר שלם. אז זה לא פלא שאנחנו משתמשים בחמץ כל השנה. ואותו דבר החוכמה, בהתחלה צריך לשים את החוכמה בצד, אחר כך צריך להשתמש בחוכמה. אבל אחרי שמשתמשים בחוכמה, בעל שם טוב אומר שיש 49 שערי בינה, וכשמגיעים ל-50, אז יודעים שלא מבינים כלום. זה השער ה-50. שהחוכמה היא כאילו פסה. וכן הלאה, אז כל שנה מגיעים לפסח, וכל שנה עוד פעם אין חמץ. מה רצית להגיד? צדדי. מה צדדי? אולי צריך לשמוע את זה.
איך אפשר להישמר מאדם רע או מספר רע, אם דבר ראשון כשאני בא מול זה, אז אני אומר, אני נכנס לתוך זה.
לא, קודם כל, יש הגדרה, זה כמו, יש מדרש שאומר, הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, כתוב טוב השם לכל בתהילים, ובאיכה כתוב טוב השם לכובב, למי שמקווה לו. אז המדרש אומר, השם טוב לכולם, אבל בעל הבית, כשהוא משקה את הפרדס, אז הוא פותח מים, הוא פותח לכולם. איך הם משקים פרדס? אפשר לראות את זה עוד בבית צפפה שם, בטרסות, איפה שהרכבת עוברת. אבל זה לא בית צפפה, זה משהו אחר, יש שם... בבתיר אפשר לראות את זה. מי שאוהב טיולים. אתה פה מוציא אבן והמים נכנסים. אחר כך אתה סוגר חזרה, המים הולכים מעלה בתעלה. יש מעיינות, יש ככה עם משקיעים. עכשיו כשאתה משקיע, אתה משקיע את כולם. אתה לא משקיע רק, אתה לא הולך לעשות תעלות רק לזנים הכי משובחים וכל זה. אבל כשאתה עודר, אתה עודר רק את הטובים. את אלה, כמה שאתה עדור אותם, איך שלא יהיה, הם ייתנו את אותו יבול. אז יש בחינה כזאת שבן אדם, יש גדר בעבודה שלנו, יש גדר של לימוד זכות. ללמד זכות צריך על כולם. על כל האנשים, על כל הספרים, על כל זה. אבל ברגע שאתה מתחיל לעדור, אתה מתחיל לחרוש, כמו שאומרים, שם הבן אדם צריך לדעת למה הוא יכול להתקרב ולמה הוא לא יכול להתקרב. ככל שאדם יותר גדול, הוא יכול להתקרב ליותר דברים. ככל שאדם הוא בהתחלה יותר, אז הוא צריך משהו מבורר לגמרי. ולמרות שהמשהו המבורר הזה, השם ישמול כותב את זה, כותב את זה על הגדה של פסח. הוא כותב שהרבה פעמים בן אדם חושב שאם הוא ילך הצידה והוא ילמד כל מיני חוכמות שהן לא מבוררות, אז הוא יסכיל יותר, הוא יוכל לעבוד את השם יותר טוב. אז הוא אומר, תעזוב את זה לאנשים גדולים. אתה תיגש למשהו נקי. ואם אתה מראש, אז ובזה אז מתחילים קודם עם משהו אחד, מתחילים מאוד... אני לוקח את התנך, כן. אחר כך הוא לוקח, נגיד, הוא לוקח את רשי. אז הוא עשה כבר פציעה החוצה, אבל הרשי הזה הוא כל כולו מדרשי חז"ל. גם בחמישה חומשי תורה, וגם בנביאים וכתובים. אז הרשי הוא כולו מדרשי חז"ל, וזה הכל מסורת. זה עדיין לא נגעת בשכל אנושי. אתה מקבל כלים, כשאתה מקבל כלים אתה יכול להתרחב וכן הלאה, ככה זה הולך. אם רוצים להגיע למשהו מאוד רחוק, צריך להיות מאוד רחב, מאוד גדול, בשביל לדעת שם הגופה לעשות את הבירור. זה לא קל.
אני הולך לבית כנסת ואני רואה שם איזה ספר.
אני פותח
אותו לקרוא אותו, אז אם אני לא בא מתוך מקום של בחינה, אז אני אגיד,
אוקיי, בסדר,
אז אני...
אתה יודע, יש איזה...
אולי זה לא טוב.
אתה יודע, בתחילת ספר בדרך כלל שמו הסכמות.
או אדם שמדברים איתו, זה אין הסכמות. אז אני כן במקום בוחן כלפיו, כי אני לא יודע, רגע, אולי הוא שלילי, אולי הוא...
נכון, נכון, עם בן אדם אין מה לעשות. זה לא, אתה לא צריך לשפוט אותו. אתה צריך לראות אם לך כדאי להתעסק איתו. זה הסגנון. לא אם הוא טוב או הוא רע. יכול להיות שהוא בשלב כזה, בסיבוב שלו, שלנו נראה שהוא בתחתית, אבל הוא ב... אתה יודע, בהתחרות, שרצים בעיגול. לפעמים אתה רץ אחרי מישהו, ואתה לא יודע שאתה משיג אותו כבר 5 סיבובים. ואתה רץ אחריו, יש למעלה עומד מישהו שסופר את הסיבובים. יש טעויות אופטיות בחיים. יכול להיות מישהו שהוא למטה למטה, אבל הוא עם הפנים כלפי מעלה, ויכול להיות, ועוד שנה הוא יכתוב ספר שהוא יפריך את כל הספר. לא צריך לשפוט, אתה מבין?
מה החילוק אבל בין הבחינה לזהירות? כי מצד אחד אני אומר, אני...
אתה צריך ללמד זכות על כולם, אבל לא לקבל, לא... אם יש לך הסכמות על ספר, אתה יודע שבן אדם שנתן את ההסכמה הוא בדק ואתה סומך עליו, אתה יכול לקרוא אותו. אבל היום, היום אנשים זה לא לפי, לא לפי הכבוד שלהם לקחת הסכמות. הם לא לוקחים הסכמות. החבר שלא רוצה לקחת הסכמות, יכול להיות שהוא לא תיקן את הכבוד כמו שצריך. לא יודע. אבל זה טוב שחושבים על דבר כזה. כשחושבים על דבר כזה, אז יש הרבה דברים שלא ניגשים אליהם. ששם זה... כן אנחנו, אותו דבר אנחנו, היום. כל דכפין אנחנו מזמינים אותו. דכפין זה המילה הארמית בשביל רעב. מה זה? מישהו כפוף. את מי אנחנו מזמינים לליל הסדר? אנחנו מזמינים אנשים כאלה שהם כפופים תחת הסתרה האחרה, בתאוות רעות כל כך, עד שניטל ממנו עזר העליון, לפי דעתו, נראה לו שהשם יתברך כבר לא רוצה לעזור לו, ואין מספיקים בידו לעשות תשובה, פירוש שאין מספיקים בידו, זאת אומרת, לא עזרים לו. אז מזמינים אותו שיבוא ויוכל כזית מצא, שהכזית מצא מרמזת על הכנעה ושפלות, ובכוח ההכנעה יגרש ויבאר את הקליפה ויזכה גם כן לעזר העליון. והזוכה ללב נשבר, השם יתברך מקרבו ומקבלו, כי הוא משתמש בכלים שבורים. יש מדרש, תמיד הרבנים דורשים את המדרש הזה לפני יום כיפור. יש מדרש שכתוב שהיה פעם מלך ש... המשרתים שלו הכינו לו איזה סעודה ונשברו שם הכלים והם נורא פחדו מהכעס שלו. אז הוא אמר להם, אתם מכירים בגדולתי אבל אתם לא מכירים את מנהגיי, אני נוהג להשתמש דווקא בכלים שבורים. ככה כתוב שם, זה משל. ומה הנמשל? הנמשל הוא שאם בן אדם שובר את הגאווה שלו, אז הקדוש ברוך הוא דווקא מקרב אותו, ואם הוא מתגאה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעמוד בצד. יש אמרה כזאת, אומרים את זה בשם רבי נתן או בשם רבי נחמן, אני לא זוכר, שהוא אמר שכתוב שהתאווה והגאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז הוא אמר שיש בזה שלוש בחינות. יש אחד, איך כתוב שם? התאווה, הגאווה והכבוד, זה מה שכתוב. השנאה הקנאה והתאווה והכבוד, נכון, נכון, נכון. לא, אני טעיתי. הקנאה, כל זמן שיש לאדם קנאה, מה אפשר לעשות? הוא עדיין לא תיקן את המידות שלו, הוא מקנה. ההוא יש לו הרבה, יש לו קצת, הוא מקנה. אז הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. כשיש לו תאוות, מה אפשר לעשות? הוא עוד לא תיקן את הלב שלו, הקדוש ברוך הוא מקבל. אבל אם הוא מחפש כבוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעמוד בצד. חכה קצת. כבוד, לחפש כבוד זה לא בא מהביולוגיה שלך, זה לא בא מה... זה משהו, לא היית צריך, לא צריך את זה. וכשנשבר החיפוש של הכבוד, אז, אז הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. זה הלחמניה.
יש לך טיפים מעשים?
מה?
יש לך טיפים מעשים?
לא לחפש כבוד.
לא, לשבור את הגאווה.
יש שני סוגי גאווה, זו שאלה טובה. יש שני סוגי גאווה. יש גאווה הכרתית, שכלית, שאותה אפשר בקלות להיפטר ממנה. כל בן אדם יודע מה שווה בן אדם. 4 דקות לא מגיע חמצן למוח, האדם הוא יצור ביולוגי, תעמוד מול הראי, תסתכל על החזה, מה קורה כשאתה נושם, מתרחב, מתכווץ. זה בדיוק מה שקורה לפרה ולעגל ולכולם. מותר האדם מן הבהמה עין. אז אני חיה אינטלקטואלית. סורות. לא. אבל מה ימי שנותנו בהם 70 שנה, איפה כל הגדולים? איפה כל אלה שכל העולם פחד מהם? איפה סטלין? איפה נבוכדנצר? איפה אספסיאנוס? איפה אלכסנדר הגדול? איפה נפוליון? איפה הם כולם? מה זה בן אדם? זה צד אחד, אבל יש צד אחר של גאווה שהוא תחושתי. הוא לא שכלי. ואי אפשר להתמודד אותו עם היגיון. זה פשוט שבן אדם מרגיש את עצמו והוא לא רואה אף אחד. אבל יש לפעמים שאפשר דרך שיר, דרך סיפור, דרך דברים שמדברים אל הלב. מישהו כתב פעם סיפור ילדים. מאוד מעניין. סופר או איזה סופרת. בדור שלנו. סיפור ילדים שהיה פעם מלך ומלכה, שהיה להם בן, שלבן היה שיגאון, הבן היה כבר 15-16, היה לו שיגאון שכל הזמן הוא היה אוסף, היה לו תחביב לאסוף מראות. כל הזמן היה יושב, היה מסתכל איך הוא נראה. והוא תמיד היה עצוב ותמיד היה מעוצבן ולא רצה לראות את אף אחד ולא רצה לשמוע מאף אחד. כל הזמן הסתרה את עצמו במראות, היה לו מראות גדולות, קטנות, כל מיני. והם שמעו שיש איזה צדיק באיזה מקום שיכול לעזור להם. אז הם לוקחים את הבן לצדיק ואומר להם, אל דברתי, אם אתם משאירים אותו פה לבד 3 ימים, הוא חוזר הביתה אחרת. מה הוא עושה? הוא מביא לו מראה. הם נפרדים, נוסעים הביתה ברוב דאגה, מי יודע מה יצא, אם הטיפול יצליח או לא, זה סיפור. הוא מביא לו מראה, והוא מסתכל במראה. וואי, הוא רואה במראה, הוא רואה את האבא ואת האמא יושבים בבית, ודואגים לו מה יהיה ממנו. והוא שומע מה הם מדברים. אחר כך הוא מסתכל עוד פעם במראה, הוא רואה את אחד ממשרתי הארמון, שהוא שוכב במיטה כבר כמה חודשים חולה ומחפשים לו תרופה ואין להם כסף לקנות את התרופה. והוא אומר, וואי, לא ידעתי וזה. והוא מתחיל לחשוב, בעצם אם המלך היה יודע או בטח היה משלם לו את התרופה, אבא שלו כזה, אבא טוב. ולמה הוא לא? והצדיק מסביר לו שהוא מתבייש לבקש. קיצור, הוא מתחיל לראות. אמר לו, תגיד לי, מאיפה לקחת הראי כזה שאפשר לראות את כל העולם? בראי רואים את עצמם. אמר לו, זה לא נכון. אמר לו, לכל בן אדם יש ראי כזה במוח, יש לו ראי כזה ויש לו ראי כזה. יש לו בחירה. זה ראי שעומד על ציר, אתה יכול לסגור את הצד הזה ולראות את זה, אתה יכול לסגור את הצד הזה ולראות את זה. שני צדדים של אותו ראי. צד אחד אתה רואה את עצמך וצד אחד אתה רואה את כל העולם. עכשיו, רק הבחירה שלך, תלוי על מה אתה מסתכל. וככה הוא 3 ימים, הוא מראה לו, מראה לו, מראה לו, מראה לו. חוזר הביתה, הוא מתנפל עליהם, מנשק אותם, מחבק אותם, ומה נשמע, ואיך אתם מרגישים, וזה, ומה שלום הפציינט ההוא ששוכב שם, וצריך לעזור לו. הם לא מאמינים, רואים ילד חדש. כן, אבל האמת הסיפור עצמו הוא תרפיה. הבן אדם אף פעם לא, כשהוא שומע סיפור כזה, הוא לא רוצה להיות כמו כמו עם 1,000 ראיים שרואים רק את עצמו. אבל יש בזה גם אמירה מעבר לסיפור. זה תלוי בבחירה שלנו, למרות שאין כאן שום היגיון. בדרך כלל, כל מה שהגיוני תלוי בבחירה שלנו. יסבירו לנו, אז נבין. אבל פה זה סיפור אחר. יש לנו בחירה גם בדברים שהם לא תלויים בהיגיון לגמרי. זה לא בכל המידות. אין לנו, למשל, אין לנו בחירה לתקן את התאוות שלנו בחמש דקות. כן? אבל יש לנו בחירה לראות עד כמה הגאווה שלנו מגוחכת בלי קשר להיגיון. כן, כי אנחנו בתוך העולם, ומה פתאום אנחנו הציר המרכזי שלה. וזה כבר לא עניין הגיוני, זה עניין מציאותי פשוט. אבל היצר הרע חוזר, היצר הרע חוזר, היצר הרע מגיע גם אחרי הסיפור. הוא מגיע ואומר, יופי, עכשיו אתה כבר יודע את הסיפור, אחרים לא יודעים. אז תראה איך אתה יותר טוב מהם. כי היצר הרע תמיד חוזר, אבל צריך להגיד לה, די, ספיק, הכרתי אותך, עשיתי טיול אצל אותו צדיק, אני מכיר אותך כבר, אני יודע מי אתה בדיוק. אני יודע, אתה סוג של מראה אובססיבית. ואני לא רוצה אותך, לא רוצה את האובססיביות שלך. לא צריך. אני לא מגיע לאף מקום מזה. יש עוד כל מיני, אני פעם הזכרתי את המשל שהיו אומרים ביידיש, שהיו אומרים על מישהו שהוא מתגאי, היו אומרים שהוא מלפפון שמציב לפני הזמן. אתם זוכרים את זה? יש מחלה במלפפונים שהם נהיים צהובים לפני הזמן. מלפפון שמציב הוא לא גדל יותר. אז הוא כזה קטן והוא כבר צהוב. אז היו אומרים על מישהו שהיה, הביידיש היו אומרים שני מילים ככה, זה היה, מישהו שהיה מתגאי יותר מדי, היו אומרים לו מלפפון צהוב. ככה היו קוראים לו. אז לפעמים אמירה כזאת יכולה לעשות תיקון במקום שאלף מילים לא יכולים. זה תמונה. זה משהו שמדבר ישר אל הלב. ועל ידי זה, זה רק סטארטר. על ידי זה אפשר להגיע יותר נכון לעמוד מול השם. כשעומדים מול השם, הגאווה מתפוגגת באמת. אבל לא רוצים ללכת לעמוד מול השם. כי הגאווה מפריעה, זה מפחיד לעמוד מול השם. כי שם הגאווה מתפוגגת, אז למה לבוא? המלך שולח לקרוא את החכם בסיפורי מעשיות. אז הוא ממציא פלפול שלם כדי לא להגיע למלך. מה הוא אומר? למלך חסר חכמים? יש הרבה חכמים אצל המלך. נו, אז מה יקרה לי אם אני אבוא למקום שיש הרבה חכמים? אני אתגמד, אני אהיה אחד מהרבה. אז אני לא ישווה שום דבר. אז הוא לא רוצה לבוא אל המלך. אבל אם היו מסבירים לו כמה זה מצחיק, אז הוא כבר, לא, כבר היה מאבד את הגאווה בבית, כבר לא היה אכפת לו להגיע למלך. כשמגיעים למלך, מאבדים את הגאווה לגמרי.
אולי בשלוש
הגאווה
הזאת זה באמת פחד.
השאלה היא, מה מביא את מה, יש חלק גדול מהתאוות שמבוססות על פחד. על פחד שלא יהיה להתעקף, על כל מיני פחדים טיפשיים כאלה. והתמכרויות מבוססות על פחד. וכשעוזבים אותם ונגמלים, אז להפך מבינים כמה זה היה לא נכון. אותו דבר בתאוות. אבל להגיד שכל הגאווה מבוססת על פחד...
שאין לי מקום, ומי אני? כאילו פחד קיומי כזה.
כן, כאילו להרגיש קטן, עדיף להרגיש גדול וחשוב, כי אז ישמרו עליי, כאילו.
אשליה או... כזאת, אשליה כן. כזאת.
כן, יכול להיות. איך שלא יהיה, אבל לכן גם ההיגיון לא עוזר. כי יכול להיות. אבל אחרי ככלות הכל, איפה שהמוסר לא עוזר, אז הצחוק עוזר. אם הופכים את זה למצחיק, כן? הרי אנחנו רואים בחיים, אנחנו רואים שהבן אדם שמדבר את הדברים הכי הגיוניים בעולם, אם ישבו ויעשו מנו צחוק, יחכו אותו, ויגידו, בואו, בואו, אתם מפסידים, בואו תשמעו מה הוא אומר לזה. שום רושם לא יהיה מהדברים שלו. אז למה אי אפשר לעשות את זה ליצר הרע שלנו? יש כוח, רק צריך לדעת מתי להשתמש עם זה. ודאי שיש כוח לגישה הבלתי אמצעית. לא, השכלתנות לא תמיד עובדת.
לפי הקטע מובן שאכילת המצה יש בה כאילו משהו מיסטי שזה הופך...
יש בו, כן.
אבל עובדה ש...
שעובדה שאנחנו אוכלים מצה.
כל מי שאוכל...
זהו, אז זה עוד שאלה מעניינת. תמיד שואלים את השאלה הזאת. שבוע שעבר אף אחד לא שאל את זה? עד שאלת את זה.
זה הקשר אחר.
כן. מה?
שהרב אמר שמרגישים את החירות, אמרתי שלא מרגישים תמיד.
נכון. יש כלל, דיברנו על זה הרבה, הרבה פעמים יש, רואים ילד, ילד עם כישרונות, וכשמבחינה סביבתית אין לו הזדמנויות לפתח את הכישרונות שלו, אז הוא מפתח אותם, כמו שאומרים, מפתח מוזיקה על מסרק, על מסרק ונייר כסף וכל מיני, ובסוף הוא פורץ את זה. אבל יש דבר שהוא לא יכול לפרוץ. אם מכניסים לו בראש שאת הכישרון הזה אין לו, אז זה לא יתגלה אצלו. הוא נולד גנטית עם כישרון נפלא, הוא ילמד כינור בשבוע. אבל אם הכניסו לו בראש שאין לו את זה, שזה לא בשבילו, שהוא לא יכול, זה לא יתקדם, כי הוא אף פעם לא יתנסה. יכול להיות שאם הוא יהיה ילד רע במרכאות, והוא כן ייקח את זה ביד, אז הוא כן יצליח. יכול להיות שלא יצליחו לעבוד עליו. אני לא מדבר מבחינת הסוגספיה, אני מדבר מבחינה טכנית. מבחינה טכנית, אם יגידו לו שאין לו כישרון, הוא לא יעיז להתקרב לזה. בעבודת השם יש בדיוק אותו דבר. אם יש לנו אמונה שדבר מסוים הוא לא יכול לקרוא, הוא מסביר בקטע אחר שזהו הרשע, מה הוא אומר. מה הטענה של הרשע? הרשע אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם אתכם? לא, איך הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? הרשע בא ואומר, מה זה? מה זה כל הדברים האלה? הרי בין כל לא תגיעו לשום דבר. זה לא יעזור לכם. זאת אומרת, הוא סוגר את עצמו, למעשה הוא לא עושה שום דבר לאף אחד. את עצמו הוא סוגר. הוא אומר, שום דבר לא יעזור. אם רק אין את זה, אז הכל נפתח. רק צריך את האמצעי. האמצעי זה יכול להיות מצווה, זה יכול להיות מצע, זה יכול להיות ניגון, זה יכול להיות הרבה דברים. אבל ההקדמה צריכה להיות שאני מאמין שהדבר נמצא פה. אם מאמינים בקדושה של המצווה, אז זה אחרת לגמרי. אני צריך להבין בכלל, שבע כבר. ברח הזמן, לא הספקנו, אבל את הנקודה הבנו. הנקודה הבנו שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מצווה, למצווה יש ערך כפול. יש ערך למצווה מבחינה תודעתית, ויש ערך למצווה בגלל שהאלוקים ציווה אותה. והערך האמיתי של המצווה הוא בגלל שהאלוקים ציווה אותה. וזה, כדי לקבל את הערך הזה צריך להכניע את הגאווה. את הערך התודעתי של המצווה אני מקבל עם השכל. אני יכול לתת לו הסכמה, אני בודק אותו. אבל את הערך הזה של המצווה שהאלוקים ציווה, זה דבר שהוא למעלה מהשכל שלי. והגאווה מתנגדת אליו. אם מקבלים את זה, אז זה באמת פועל. זהו, שבוע הבא זה לילה של בדיקת חמץ, לא נהיה פה. ועוד שבוע אחרי זה, זה ליל שביעי של פסח, וגם לא נהיה פה. זה חג. ואז עוד שבוע אחרי זה, יום ראשון, כבר יש שעון קיץ.
יש לך כתובת.
כן, פעם שעברה הגשתי.